אנחנו נעסוק היום בפרשת הבארות, הנאמרת בפרשתנו, פרשת תולדות, בעניין עבודתו של יצחק בארץ ישראל, יישוב ארץ ישראל על ידי יצחק. נאמר בפרשה שלנו שיצחק ישב בגרר, וכשיצחק, מפני שהמקום ציווה אותו, שכון בארץ אשר אומר אליך, גור בארץ הזאת ויהיה עמך ואברכך, כי לך ולזרעך אתן את כל הארצות האל, והקימותי את השבועה שנשבעתי לאברהם אביך, והרביתי את זרעך ככוכבי השמיים, נתתי לזרעך את כל הארצות האל, והתברכו בזרעך כל גויי הארץ. מצווה אחת ושלוש הבטחות יש נותן השם ליצחק בפרשתנו. המצווה, שכון בארץ אשר אומר אליך, גור בארץ הזאת, ומה הברכות שהשם מבטיח אותו? ברכה אחת ברכת הארץ, לך ולזרעך אתן את כל הארצות האל. ברכה שנייה ברכת הזרע, והרביתי את זרעך ככוכבי השמיים. וההבטחה השלישית, שיתברכו בזרעך כל גויי הארץ, כולם יתברכו ויאמרו, הלוואי ובני יהיה כיצחק. ומה המצווה, ומה החובה שיש ליצחק? שכון בארץ אשר אומר אליך. ידועים דברי חז"ל, שאמרו, מה זה שכון בארץ אשר אומר אליך? פירוש אחד, שכון בארץ, עשה שכונה בארץ. שכון מלשון שכונה, עשה שכונה בארץ, כלומר ליישב את ארץ ישראל, ליישב את המדבר, להפוך את המדבר למקום נושב. פירוש שני, השכן את השכינה בארץ. להשכין את השכינה בארץ. ושני הפירושים אינם חולקים. במדרש רבה נמצאים, אלא הם באים אחד על גבי השני. קודם כל יצחק יש לו תפקיד ליישב את הארץ. יישוב ארץ ישראל זה לעשות שכונה בארץ, ליישב את הארץ. ועל גבי זה ממילא משכין את השכינה בארץ, כמו שתקף אנחנו נראה בהמשך, איך נתקיים הדבר על ידי יצחק. וההבטחות האלה באות ליצחק, עקב אשר שמע אברהם בקולי, וישמור משמרתי מצוותיי וחוקותיי ותורתיי, כמו שאמרו חז"ל, שאברהם קיים כל התורה כולה. ואז מה קורה ליצחק? איך מתקיימות הבטחות אלו? יצחק יושב בגרר, וזורע בארץ האם, ומוצא שם 100 שערים, ויברכהו השם. זה ברכה עצומה. ויגדל האיש, וילך הלוך וגדל, עד כי גדל מאוד. והיא לא מקנה צאן ומקנה בקר ועבודה רבה. עד כאן התיאור. גם רכוש, צאן ובקר, גם ברכת הארץ 100 שערים, ומה התוצאה? ויקנאו אותו פלישתים. קנאה אוחזת את הפלישתים. ומה הם אומרים לו? ומה הם עושים? עושים, כל הבארות אשר חפרו עבדי אביו בימי אברהם אביו, סתמום פלישתים וימלאום עפר. גם לי גם לך לא יהיה. ואבימלך אומר לו, לך מעימנו, כי עצמת ממנו מאוד. אז מה יש? ואם עצמת ממנו מאוד, למה לך מעימנו? הלו, אבא שלו כבר הבטיח לאברהם, ועשה ברית עם אברהם, ולקח ממנו 7 כבשות, ואמר לו, אם תשקור לי, ולני ולנכדי, כחזל אשר עזירה תעשה עמדי, בין אם זה אותו אבימלך, בין אם זה אבא של אבימלך, אבל הוא עשה ברית. אז מה כתוב מגלה לנו? מה הערך של כריתת ברית עם יושבי הארץ, עם גויים? מה הערך של זה? אשר פיהם דיבר שב, ובימינם ימין שקר. תעשה איתם הסכמים, תעשה איתם חוזים. אומר לו, לך מעימנו, כי עצמת ממנו מאוד. וכל זה נובע ממה? מקנאה. ויקנאו אותו פלישתים. טוב, תגיד לי, טוב, קנאה זה לא רק מידה לא יהודית, קנאה זה גם מידה יהודית. ותקנה רחל באחותה, לא? לא כתוב? וקנאת סופרים תרבה חוכמה. אז איזוהי קנאה רצויה ואיזוהי קנאה לא רצויה? ומה בין ותקנה רחל באחותה לבין ויקנאו אותו פלישתים? בוא נראה. רחל שקנאה באחותה, מה היא רצתה? שלאחותה לא יהיה ילדים? אחותה יהיה ילדים, היא תשמח, מאוד שמחה, מה? לה לא היו ילדים. ואז אמרה, אם עין מתה אנוכי, מה היא קנאה באחותה? שרצתה שגם לה יהיה כמו אחותה. אבל הייתה צרת עין, למה לאחותה יש? לא. אז הקנאה הזאת גרמה לרחל לקנא באחותה. וגם מידה זו היא לא רצויה. חוץ מקינת סופרים שהיא רצויה שתרבה חוכמה. מה זה קינת סופרים? מי הם הסופרים? תלמידי חכמים, מלמדי תינוקות. אז בית ספר אחד המציא שיטה איך ללמד את הילדים לעשות הקבצה. מה זה הקבצה? שחלק מהילדים יש להם, המורה העיקרי של הכיתה מלמד אותם, יש ילדים שיותר קשה להם להבין בקבוצה גדולה, הביאו מה שקוראים בישיבות חצרם, חצי רם, עוד מורה בכיתה שעובר בין הילדים האלה הידועים שהם יותר קשים, עושה להם הקבצה, עושה להם שיעור פרטי, או שמוצאים ילדים החוצה, וככה כל ילדי הכיתה הגיעו להישגים מדהימים, כולם ידעו, אלה בקלות ואלה במאמץ, אבל כולם ידעו. אז בית ספר אחר יתקנה, ימציא עוד שיטות ועוד שיטות, להביא בנות שירות שילמדו וכו'. זה טוב או לא טוב? מצוין. קינת סופרים תרבה חוכמה. מרוב שיש שיטות שונות איך ללמד ואיך להעשיר את הילדים ואיך לאהב את התורה לילדים, סך הכל הקינה הזאת מביאה תוצאות טובות. גם הקינה של רחל, גם שהיא לא רצויה, אבל היא לא ביקשה שללאה לא יהיה ילדים, רק ביקשה שגם לה יהיה, כי היא סבלה. הייתה עקרה. אבל הפלישתים, מה אמרו? היה להם מריבה על הבארות. אפשר לחשוב, אלה רוצים את הבארות, ואלה רוצים את הבארות. אז אולי זה לגיטימי להילחם על הבארות? בעיית המים היא בעיה קשה במדבר. אבל כשהם לוקחים את הבארות, מה הם עושים? סיתמו פלישתים וימלאו מפר. מה זה וימלאו מפר? גם לי ולך לא יהיה. אז מה הקנאה הזאת מביאה? רקב עצמות קנאה, אמר שלמה המלך בחוכמתו. קנאה אומרת, גם לי גם לך לא יהיה, סתם צרות עין. ממה באה צרות עין? איך זה בא? אומר אבי מלך, לך מאימנו כי עצמת ממנו מאוד. מה זה המם של ממנו? עצמת ממנו מאוד. מם היתרון, עצמת יותר מאיתנו, או עצמת ממנו, מה שיש לך זה בזכותנו. איך אמרו בני לבן? ומאשר לאבינו עשה את כל החיל הזה. יעקב אבינו, שעשה כל מיני פטנטים של עקודים, נקודים וברודים, והצליח בשיקתות המים, זה מאשר לאבינו עשה את כל הכבוד הזה, או שהוא עשה בכוח יוזמתו חריצותו, והשגחת השם המיוחדת עליו. מקבל מתנה מהקדוש ברוך הוא. כל העקודים עולים על הצון, עקודים נקודים וברודים. איך שעשה הסכם, כך ילדו הצון נקודים. מי עשה את זה? ברכת שמיים. אבל מה אמרו בני לבן? ולבן אמרו, מאשר להבין הוא עשה את כל הכבוד הזה. אותו דבר כאן אומר אבי מלך, עצמת ממנו מאוד. כל מה שיש לך זה מאיתנו, זה שלנו. עצמת ממנו מאוד. האם זה נכון? זה לא נכון. אבל ככה המקנה חושב, עצמת ממנו מאוד, כן? אבל זה לא נכון. עצמת ממנו. ואותו דבר האנטישמיות המודרנית, מה אומרת? היהודים מנצלים ולוקחים את כל טוב הארץ. זה שהיהודים הביאו ברכה בכלכלה לכל ארצות אירופה, והיו נאמנים למלך ונאמנים לשרי האוצר, ולא עשו מעילות במיליארד וחצי שקל כמו שעושים אחרים, אלא היו נאמנים למלך, והמציאו שיטות משיטות שונות בכלכלה או בחקלאות או שיטות, זה לא החשיבו להם. אבל אמרו, מאשר להבינו עשה את כל הכבוד הזה, עצמת ממנו מאוד, האנטישמיות המודרנית אומרת בדיוק ככה. כל חיי הכלכלה, כל היהודים מנצלים את טוב הארץ. אז כל מה שקורה, כמובן משבר בכלכלה העולמית, ואם קרה משבר בכלכלה האמריקאית, או משבר בכלכלה האירופאית, ועדיין נמצא המשבר בינלאומי אשמים, כמובן היהודים אשמים. איזו שאלה? ועוד שישראל מסגשגת, בטח היהודים הם אשמים בכל הבעיות של הכלכלה העולמית. יש בעיה שהיהודים לא אשמים בה, אפילו בזה שאירופה מלאה מוסלמים, גם היהודים אשמים. למה? כי לפני השואה, אירופה הייתה מוצפת יהודים, שתרמו מחוכמתם ומדיעתם. עכשיו אין יהודים, באים המוסלמים, אז היהודים הביאו את המוסלמים. זה שהאירופאים השמידו את היהודים בהשמדה טוטלית, והם גרמו לעצמם להביא את המוסלמים תחתם, זה גם היהודים אשמים. זאת אומרת, היהודים בכל מקרה יהיו אשמים. אם הכלכלה תצליח ויהיה פרוספריטי, אז עצמת ממנו מאוד. ואם חס ושלום להפך, יהיה משבר בכלכלה, זה האנטישמיות המודרנית יונקת את כוחותיה עוד, אתם רואים, מאבימלך, מלבן, מפרעו, כולם חוששים מגידול כוחם של היהודים. ולכן מה עושה אבימלך? מגרש את יצחק. לך מימנו כי עצמת ממנו מאוד. ממנו. ואז הולך יצחק לנחל גרר ויושב שם. וישב יצחק ויחפור את בארות המים. אז אני רוצה להתעכב על בארות המים. איזה בארות הוא חופר? אשר חפרו בימי אברהם אביו, ויסתמו פלישתים אחרי מות אברהם, ויקרא להם שמות כשמות אשר קרא להם אביו. מה משמעות השמות, ולמה חשוב לנו לדעת שקרא להם שמות כשמות אשר קרא להם אביו? למה זה חשוב לדעת? אברהם, מה הייתה תכונתו? מה הייתה תכונתו? שהיה הולך וקורא בשם השם. יקרא שם אברהם בשם השם. כל מקום שקרא בקוף שם, או קרא בקף באר, קרא לה בשם השם, הזכיר שם השם. כמו מקום אחד, ויקרא שמו השם ניסי. הכל הזכיר שם שמיים, ואז כל הבריות שבאו לשתות משם מים, והבאר שרת את כל תושבי האזור, הרי כולם הזכירו את שם השם, על כך שאלו מי זה השם, ככה הפיץ אברהם שם שמיים. וגם יצחק ממשיך במצווה הזאת של קריאה בשם השם, ולכן הוא קורא להם שמות כשמות אשר קרא להם אביו, לומר שהוא ממשיך מצד אחד את המסורת של אביו, ומצד שני הוא ממשיך את החזקה של אביו על הבארות, כלומר, הוא לא הולך ולוקח שטחים, מספח לעצמו שטחים לא, לא, אלא הוא לוקח בארות שהיו שייכים לאביו, והפלישתים סתמו אותם. ומה קורה עכשיו? ויחפרו עבדי יצחק בנחל, וימצאו שם באר מים חיים. לא ילדתי שמצאו מים? ברור, וימצאו באר. מה כתוב? וימצאו באר מים חיים. ברור. בנחל מוצאים מים, אז מה כתוב? באר מים חיים. ויריבו רועה גרר עם רועה יצחק לאמור, לנו המים. מה זה ויריבו? קודם כל בתנ"ך. ויריבו. מריבה בתנ"ך זה מריבה, כמו אצלנו. אין מריבה פחות משלושה עולרים וארבע סכינים ושפיכות דם. מה זה מריבה? ויריבו. כתוב במיכה, במיכה כתוב ריב להשם עם עמו, ועם ישראל התווכח. ירמיהו אומר, צדיק אתה השם כי יריב אליך, אך משפטים אדבר אותך. מדוע דרך רשעים צליך? שאלו כל בוגדי וגד. צדיק אתה השם כי יריב אליך. ירמיהו רב עם הקדוש ברוך הוא. ישעיהו אומר, יתום לא ישפוטו. וריב אלמנה לא יבוא אליהם. אלמנה יש לה כוח לריב. ריב בתנ"ך זה טענות, ויכוח. כמו שאברהם אומר ללוט לפני כמה פרשות, אומר לו, כתוב, ויהי ריב בין רועה מקנה אברהם לבין רועה מקנה לוט, והכנעני אז בארץ. ריב, ויכוח, טענות. אומר, מריבה כבר משהו אחר. מריבה זה כבר מכות. לכן אומר אברהם ללוט, אל נא תהי מריבה ביני וביניך, ובין רב ונוראיך. מה זה אל נתאי? כבר יש ריב? לא. יש ריב ויש ויכוח. והריב מוליד את המריבה. אומר אברהם, בטרם התגלה הריב נטוש. לפני שמתחילה המלחמה, הבה ניפרד בשלום. אז היה ריב, מה היה ריב? היה טענות. לא תומר, אברהם אין לו בנים ואני יורשו, אז הארץ שייכת לי, לכן בהמותיו היו הולכות בלי זמם לפה, ואברהם אומר לו, הכנעני אז בארץ, אסור לגזול את הגוי. זה נקרא ריב של טענות. עכשיו כאן היה ריב, מה היה הריב? והריב רואה יצחק, אם רואה גרר לאמור, לנו המים. היה כאן ויכוח על שטחים? היה כאן ויכוח למי שייך השטח? לא, לנו המים. למה? כי יצחק הולך לנחל גרר וישב שם. למי שייך נחל גרר? למי שייך נחל גרר? לפלישתים. אם היה ויכוח על המים של נחל גרר, יצחק היה מתווכח על המים של נחל גרר? בטוח שלא. למה? כי נחל גרר זה מקום הפלישתים, והפלישתים יושבים שם, ובינתיים, השם הכבטיח לו לזרעך אתן את הארץ הזאת, אז ברור שהמים שייכים לפלישתים, מים של הנחל. אבל מה כתוב? ויחפרו עבדי יצחק בנחל, וימצאו שם באר מים חיים. חיים לאפו כמה? לאפו כמים הזורמים של הנחל. מה זה נקרא? כל מקום שיש נחל, יש גם מי תהום. בגובה מסוים יש מי תהום. החוכמה של ההידרולוגים זה למצוא את המפלס של מי התהום, שאפשר לשאוב שם מים, מבלי להמליח את הבארות. אבל מי שבעל הנחל, הוא בעלים על מי התהום? לא. לא. מי התהום אין לו גישה אליהם, הוא רק בעלים על המים הזורמים. אז עבדי יצחק חפרו באר בנחל והגיעו למי תהום, מי תהום מתוקים. למי זה שייך? ליצחק. מה אמרו רועי גרר? לנו המים, זה המים של הנחל. הנחל מחלחל, מגיע למי תהום, זה הנחל שלנו. אומר יצחק, מה פתאום? לכם יש בעלות ואתם מוחזקים על הנחל הזורם, אבל לא על מי התהום. מי התהום זה המצאה שלי, איך להגיע לשכבת מי התהום ולחפור ולהוציא. לכן כתוב, ויחרו שם עבדי יצחק באר, כך מסביר הרמב"ן את הוויכוח. לכן הכתוב אומר, ויריבו, היינו לשון טענות. הם אמרו לנו המים, והוא אומר לנו המים. באמת למי זה שייך? ליצחק. ויקרא שם הבאר עסק, כי התעסקו עמו. התעסקו איתו. התעסקו לשון ערעור. מה זאת אומרת הוא קורא לבאר שם? על כי התעסקו איתו, לקחו לו את הבאר. יש אדם קורא שם לילד שלו שלו? אחד בברית יגיד, יעמוד, הילד הזה קורא שם לילד של חברו. מה הוא קורא שם לבאר שלו שלו? תשובה, זה באר שלו. הפלישתים הודו לו שזה שלו, שזה מי תהום. אבל התעסקו איתו. עשו לו ערעור, עשו לו עסק. אבל את השם מי נותן? הוא. זה הבאר הראשונה. ויחפרו באר אחרת, ויריבו גם עליה. אפילו הכתוב לא כותב את הטענות שלהם, כי כל הטענות שלהם נבעו ממה? מקנאה, גם לי גם לך לא יהיה. זה לא שאלה הם טענות אמיתיות. ויקרא שמה סתנה, ויעתק משם ויחפרו באר אחרת, ולא רבו עליה, ולא רבו עליה, ויקרא שמה רחובות, כי אתה הרחיב השם לנו ופרינו בארץ. מה עניין שכתוב מעריך ומספר את שלוש הבארות שיש עליהם ערעור? הרבה צרות באו על היהודים בכל הדורות, אבל מה עניינם של הבארות הללו? ידוע שכלל בספר בראשית כותב הרמב"ן שמעשה אבות סימן לבנים, שכל מה שקורה לאבות קורה לבנים. אומר הרמב"ן שכל זה רמזים לשלושת הבתים, לבית המקדש הראשון, השני והשלישי, שימנו בעירה בימינו אמן. יש בדבר עניין נסתר, כי בא להודיע דבר העתיד. באר מים חיים ירמוז לבית האלוקים אשר יעשו בניו של יצחק. ולכן הזכיר באר מים חיים. כמו שאמר ירמיהו, מקור מים חיים את השם. ולמה קרא לראשון עסק? כי אומות העולם התעסקו איתנו, ועשו איתנו כמה מחלוקות וכמה מלחמות עד שהחריבו. אז בית ראשון חרב בגלל העסק של אומות העולם שעשו עמנו. בית שני קרא לו שטנה. למה קרא לו שטנה? שנאה. השנאה היא דו משמעית. שנאה שאומות העולם שונאים אותנו, כמו שכתוב בספר עזרא. במלכות אחשוורוש, בתחילת מלכותו, כתבו שטנה על יושבי יהודה וירושלים. כלומר, אומות העולם הם כותבים שטנה. כתב שטנה. אבל שטנה זה גם מסמל את הסיבה לחורבן הבית, והיא שנאת חינם, שהוא נחרב בגלל השטנה. וכל ימי הבית היו לנו אומות העולם לשטנה שהחריבו, אז זה הבאר השנייה. באר השלישית נקרא שמה רחובות, בניין העתיד שימנה בעירה בימינו אמן, והוא יעשה בלא ריב ומצא, ואז ירחיב הקל את גבולנו. כמו שנאמר, אם ירחיב השם לקח את גבולך כאשר דיבר לך. אז אם כן, הבית השלישי הוא נקרא בשם רחובות, בגלל שגם הארץ מתרחבת. אם כן, לפי זה יוצא שפרשת תולדות, אני חושב, משתבצת בסריה של הפרשות וירא, תולדות ויצא, שיש להם דבר משותף. בכולם יש עניינו של בית המקדש. בפרשת וירא, יעקב, בפרשת וירא, אברהם מוליך את בנו להר המוריה, שהוא מקום המקדש. ואברהם מרגיש ורואה את המקום מרחוק, מרחוק ראייה מרחוק של אברהם היא גם ראייה בזמן וגם ראייה במקום, במרחק הגיאוגרפי. אברהם רואה את המקום מרחוק ורואה ענן קשור על ההר, או לפי מדרש אחד ראה עמוד של אש. ואברהם חוזה שבאותו מקום ייבנה בית המקדש, כמו שאמר אברהם, ויקרא אברהם שהמקום ההוא השם יראה, אשר יאמר היום בהר השם יראה. מה זה יראה ומה זה יראה? זה לא לשון ראייה, לשון בחירה. השם יראה, השם יבחר את המקום, כמו שאמר אלוקים יראה לו עשה לעולה בני. השם יבחר את עשה לעולה, אם זה יהיה איל או בני, אלוקים יראה. אומר אברהם, אלוקים יראה לו, כך אומר, ויקרא אברהם שהמקום ההוא, השם יראה. אשר יאמר היום בהר השם יראה. דיינו, עד שנבחר מקום מבית המקדש, השם יראה לבחור את המקום. נבחר המקדש, בהר השם יראה. יראה עליו כבוד השם, יראה עליו השכינה, וגם יראה כל זכורך. אז כבר אברהם חוזה את בית המקדש. ויצחק גם הוא מתפלל לבית המקדש, כמו שנאמר, ויצא יצחק לסוח בשדה לפנות ערב, אומרים חז"ל שהשדה הזה היה בית המקדש. וגם יעקב חוזה את מקום המקדש, כמו שקורא לו בית אלוקים, בשבוע הבא, פרשת ויצא יעקב. אז גם בכלל פרשת תולדות, שלושת הבארות מסמלים את החזון לעתיד של בית המקדש. שאומנם שני בתים הראשונים יחרבו, בית ראשון ובית שני, עסק וסתנה, אבל בית שלישי שיבנה במהרה בימינו אמן יקרא רחובות, כרכיבה שלנו נופרינו בארץ, והוא לא יחרב. כמו שאמר הרב הרצוג זצ"ל, בזמן שהגרמנים היו בשערי ארץ ישראל עם מפקדם רומל, אמר, והבטיחני כתוב שבית שלישי לא יחרב. בית שלישי לא יחרב, אין חורבן שלישי. כמו שיצחק אבינו אומר, ויקרא שמה רחובות. אבל לא רק בניין הבית מעסיק את יצחק, אלא גם בניינה של ארץ ישראל ויישובה של ארץ ישראל, שהוא על ידי רחובות הרחיבה שלנו פרינו בארץ. כן, רואים אנחנו שעבודתו של יצחק היא לקיים את ציווי המקום שהזכרנו בתחילת הדברים, שכון בארץ אשר אומר אליך, עשה שכונה בארץ וגם השכן את השכינה בארץ. ואיך רואים שהשכן את השכינה בארץ? הרי בינתיים אומות העולם סותנים לו את הבארות, ממלאים אותם אפר, אז זה נקרא להשכין את השכינה בארץ? אבל יצחק מלמד אותנו עוד דבר, שכדי להשכין את השכינה בארץ צריך כוח ההתמדה, וכוח ההתמדה הוא זה שגורם לנצח את האויב. למה? כי אחרי שיצחק אבינו כבר חופר את הבאר השלישית, אומר לו הקדוש ברוך הוא, נגלה אליו, וירא אליו השם בלילה ההוא ויאמר, אנוכי אלוהי אביך, אל תירא מכל אומות העולם שהם חופרים לך וסותנים לך וסותנים אותך, אל תירא כי איתך אנוכי, וברכתיך והרביתי את זרעך בעבור אברהם עבדי. ואז מה קורה? ויבן שם מזבח, ויקרא בשם השם. ויקרא בשם השם זה מילוי התוכן של הציווי, שכון בארץ. ומה קורה? אבימלך הולך אליו מגרר, ואחוזת מרעהו, פיכול שר צבאו. ויאמר אליהם יצחק, מדוע באתם אליי? אתם שנאתם אותי, ושלחוני מאיתכם. למה שלחוני מאיתכם? איך אמר לו? עצמת ממנו מאוד. מה אמרנו? אנטישמיות יונקת את כוחה מזה, שאומרים שהיהודים מנצלים את טוב הארץ של הגויים. ויאמרו, ראו ראינו כי היה השם עמך. הם חוזרים בתשובה. לא מאשר להבינו עשה את כל הכבוד הזה. לא עצמת ממנו מאוד, אלא ראו ראינו כי היה השם עמך. אנחנו מודיעים שזה ברכת השם. אז מה מפחדים? שברכת השם תהיה כל כך גדולה, שמא יצחק עכשיו יילחם בהם. אז הם מבקשים אותו בתחנונים, תהינה עלה בנותינו בינינו ובניך ונכרתה ברית עמך, אם תעשה עמנו רעה, כאשר לא נגענוך, כאשר עשינו ממך רק טוב, שלך ושלום, תודה לנו שנכנסת לפי הארי ויצאת בשלום, שלא עשינו עליך השמדה טוטלית, זה גם יכולנו לעשות, לא עשינו השמדה טוטלית. אז אומרנו, אתה ברוך השם, אתה ברוך השם, זה קיום ההבטחה של אברהם, ונברכו בך כל משפחות האדמה, וכן ליצחק, ונברכו בך, והתברכו בזרחה כל גויי הארץ, כי הם כולם רואים את יד השם שעשתה את זה, והם אומרים לו, ראינו כי היה השם עמך. אז זה קידוש השם. שאומות העולם רואים שהכלכלה של ישראל יותר חזקה מכלכלה של כל הארצות, וישראל היא מספר אחד, לא רק בנגיד, בנגיד הבנק שאומרים שהוא מספר אחד בעולם, אלא כל הכלכלה הישראלית היא מספר אחד, אז אף אחד כבר לא יכול להגיד, עצמת ממנו מאוד, אלא אומרים, ראו ראינו כי היה השם עמך. אז כה ייתן השם וכה יוסיף, בימים אלו של עוד מעט ראש חודש כסלו, שבו אנחנו ראינו את תשועת הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, אז ככה נזכה לראות בעזרת השם את קיום ההבטחה של רחובות, שירחיב השם לנו ופרינו בארץ. שבת שלום.